בשעה טובה ומוצלחת נסיים עם הדף האחרון של המסכת, שבת דף קוף נון זין. מתחילים בעזרת השם, דף קוף נון וו עמוד ב' במשנה למטה. מחתכים את הדלויים לפני הבהמה. דלת אדם מייעד בדרך כלל לאכילת אדם. לשים את זה במרק, לעשות מזה כל מיני סוגי תבשילים משובחים. וכשנכנסת שבת, הוא לא מייעד את הדלת לצורך אכילת בהמה, אלא לצורך אכילת אדם. ולפי דעתו של רבי יהודה, שהוא מחמיר בדיני מוקצה, אי אפשר להשתמש עם הדלת שיעדו אותה לצורך אכילת אדם, לחתך אותה ולתת אותה לבהמה, כי זה נחשב מוקצה. אבל התנה של המשנה שלנו סותם ופוסק כמו דעתו של רבי שמעון, שדלת, למרות שהיא בכניסת שבת הייתה מיועדת לאכילת אדם, אפשר לתת אותה לאכילת בהמה. מחתכים את הדלויים לפני הבהמה בשביל להכין לה את זה לאכילה שתוכל לאכול. כמובן, כותב רש"י, מדובר פה בדלת תלושה, לא שחותכים את הדלת כמובן מהמחובר בשבת. דבר נוסף, מותר לחתוך את הנבלה, ואת הנבלה שמתה אפילו בשבת חותכים כדי שזה יהיה לאכילת בהמה לפני הכלבים. וגם פה זה כמו דעתו של רבי שמעון, אפילו שהכלב הזה היה חי בכניסת השבת, יש דעה שסוברת לאל שמדובר פה שהיה מסוכן וידעו שהוא הולך למות בשבת, אבל עדיין היה חי, ואם כן הוא לא היה מיועד בכניסת שבת לכלבים, הוא היה מוקצה בכניסת שבת. בכל זאת, מכיוון שכשנכנסה שבת, בשבת עצמה הבהמה התנבלה, אפשר לתת אותה לפני הכלבים והיא לא נחשבת מוקצה עכשיו. כבר בכניסת שבת חייבים לומר שהיא לא הייתה מוקצה, כי עצם זה שהייתה מיועדת לכלבים, זה לא נחשב מוקצה. דבר כזה שמתנבל בשבת, שהבהמה מתה בשבת, זה לא נחשב מוקצה לפי דעתו של רבי שמעון, ואפשר לתת את זה לאכילת כלבים ולחתך את זה גם לצורך אכילת כלבים. כמובן שרבי יהודה לא יסכים עם ההלכה הזאת של רבי שמעון, כי הוא הרי מחמיר בדיני מוקצה. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אם היא הייתה בחיים בכניסת שבת, אסורה, היא נחשבת מוקצה, אסור לחתוך אותה לפני הכלבים, לפי שאינה מן המוכן. היא לא הייתה מוכנה לייעוד של אכילה לכלבים בכניסת שבת. ויש לנו מחלוקת במהלך המסכת שזכינו לעסוק, מצאנו הרבה את המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, בפרט בהרבה מאוד מדיני מוקצה, שרבי שמעון ברוב דיני המוקצה מקל, ורבי יהודה ברוב דיני המוקצה מחמיר, אולי אפילו בכל דיני המוקצה, כל דבר כמעט ששייך בו מוקצה, רבי יהודה מחמיר. כמו מי ההלכה מביניהם? התמר. רוצים להביא סימן, כי יש שלוש דעות שפוסקים כמו רבי יהודה, ושלוש דעות שפוסקים כמו רבי שמעון. והסימן הוא, ארל שחז. ארל זה החכמים שפוסקים כמו דעתו של רבי יהודה. אולה, רב ולוי, שפוסקים כמו רבי יהודה, ושחז זה אלה שפוסקים כמו רבי שמעון, שנראה מיד. אמר אולה, הלכה כרבי יהודה, ואף רב סבר, הלכה כרבי יהודה. מה ראה שרב סבר, הלכה כרבי יהודה, שמחמירים בדיני מוקצה? מדקרחי דזוטרי, כשיש מחצלות, קרחי דזוזי, מחצלאות שלוקחים, כשרוצים לקחת סחורה ממדינה למדינה, לוקחים את זה דרך ספינה. עכשיו, איפה מכניסים את הסחורה? בתוך כאלה מין כלים, בתוך חביות. וצריך לחסות את זה, אז מכסים את זה עם מחצלאות כאלה. אותם מחצלאות שעשויים לחסות את הסחורה בספינות, רב אסר לטלטל אותם, כי זה נחשב מוקצה, למרות שזה כלי שמלאכתו לאיסור, זה כלי, בכל זאת זה נחשב מוקצה, כמו דעתו של רבי יהודה. ושמואל שרי. למה? כי שמואל סובר, כמו דעתו של רבי שמעון, שמקל בדיני מוקצה. ואף לוי סבר הלכה כרבי יהודה. מה הראיה שלוי החמיר בדיני מוקצה כמו רבי יהודה? כי הד לוי, כשהיום מגיעים אליו ביום טוב, שורה של אנשים מחזיקים בהמות שחוטות או עופות שחוטות, כדי שהרב יפסוק להם האם הבהמה או העוף הם כשרות או טריפה. ביום טוב הרי מותר לשחוט לצורך אוכל נפש, ומותר גם לבשל. אז הגיעו אליו תור ארוך עם אנשים, באו לשאול. אז כאבו, מה הייתי טרפת לקמי ביום התווה, כשהם מביאים בהמה שנולד בספק אם היא טרפה אחרי השחיטה או לא, לא אבא חזילי אלא כי יטיב הקלקליטה. רק אם היה יושב ליד האשפה, הוא היה מוכן לבוא ולבדוק טרפות. מה אתה צריך לשבת ליד אשפה? שב על כיסא רם במקום נהדר לשב ולתפארת, מה אתה יושב שם ליד האשפה? דאמר, הסברה שלו הייתה, דילמה לא מתקשרה, אולי אני אפסוק שהיא טרפה, הבהמה הזאת, ואפילו לכלבים לא חזיה, אז היא לא תהיה ראויה אפילו לאכילת כלבים, כי הרי בכניסת היום טוב, הבהמה הזאת הייתה בחיים, והיא לא הייתה מיועדת לאכילת כלבים. אז עכשיו, רק אם היא טרפה, היא תהיה פתאום מיועדת לאכילת כלבים. אז לפי דעתו של רבי יהודה, מכיוון שזה לא היה מיועד לאכילת כלבים, ורק עכשיו, אחרי שנהייתה טרפה, נהייתה מיועדת לאכילת כלבים, זה נחשב מוקצה, כי הקצו את זה לאכילת אדם בהתחלה, ועכשיו זה נהיה מיועד לאכילת כלבים, אז זה מוקצה. ואז אי אפשר עכשיו אפילו לטלטל את זה. אז לכן, ברגע שהוא ימצא שזה טרפה, הוא ישר ישליך את זה בהשפעה, הוא לא יצטרך לטלטל את זה. רואים שהוא סובר, כמו רבי יהודה בדיני מוקצה, כי לפי רבי שמעון, אין כאן דין של מוקצה בכלל, כי דבר שהיה מיועד לאכילת אדם, מותר לתת את זה לאכילת כלבים, לפי דעתו של רבי שמעון. עכשיו מביאים את הרשימה של שלושת החכמים שפוסקים כמו דעתו של רבי שמעון. אז הדעה הראשונה כבר ראינו, שהוא חלק על רב, ברשימה של החכמים שפסקו כמו רבי יהודה, אז הבאנו רב פוסק כמו רבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. שזה השין של שחז. ועכשיו הולכים לזין של שחז, ואף זעירי סבר הלכה כרבי שמעון, ומה ההוכחה שהוא סבר כרבי שמעון? לתנן, מסכת ביצה שעוסקת בדיני יום טוב, בהמה שמתה ביום טוב לא יזיזנה ממקומה, אסור להזיז את הבהמה המתה ממקומה. ותרגם הזעירי, אתה יודע איזה בהמה מדובר פה? לא בסתם בהמה שמתה, אלא דווקא בבהמת קורבן, בהמת קודשים, ברגע שהיא מתה היא אסורה בענה, אז היא מוקצה. אבל אם זה היה בהמה רגילה שהיא מתה, מה תעשה איתה? אני יכול לתת אותה לכלבים, אבל בכניסת שבת היא לא הייתה מיועדת, בכניסת יום טוב היא לא הייתה מיועדת לכלבים, אז לפי דעתו של רבי יהודה זה מוקצה. רואים פה? לא. זעירי סובר כמו רבי שמעון, כי אבל בחולין, בהמת חולין שמתה, שפיר דם, מותר לטלטל אותה, כי ראויה לאכילת כלבים, כמו דעתו של רבי שמעון. עכשיו החטא של שחז זה רבי יוחנן, האות האמצעית של רבי יוחנן, ואף רבי יוחנן אמר הלכה כרבי שמעון, שהוא מקל בדיני מוקצה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי שהלכה כרבי שמעון להקל בדיני מוקצה? ואמר רבי יוחנן כלל בכל השס, הלכה כסתם משנה, איפה שלא כתוב שם של תנא במשנה, אלא כתוב הלכה בלי שם של תנא, זה אומר שזה הלכה למעשה. כך סובר רבי יוחנן. ותנן, למדנו משנה במסכת ביצה. למדנו משנה שנראה שזה בלי שם של תנא, זה הלכה פסוקה. אין מבקעין עצין כשרוצים לעשות מדורה ביום טוב. מותר להבעיר מדורה אם זה לצורך לבשל בזה או לאפות עם האש. ביום טוב מותר. אבל צריכים להשתמש עם עצים שהם לא מוקצה. לכן אל תיקח עצים מן הקורות, הרימה שמסודרת, קורות שמסודרות לבניין, כי הם מוקצים למטרת בנייה. ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. אפילו שעכשיו כשנשברה היא מיועדת להעסקה, מכיוון שכשנכנס היום טוב היא לא הייתה מיועדת להעסקה, אז היא נחשבת מוקצה. זה דעתו של רבי יהודה שמחמיר במוקצה, וזה סתם משנה. אז רבי יוחנן צריך לסבור כמו המשנה הזאת, איך הוא הולך הלכה כרבי שמעון? תרץ את הגמרא, רבי יוחנן ההוא, את המשנה הזאת במסכת ביצה, כרבי יוסי בר יהודה מתנה לה, הוא גורס דברי רבי יוסי בר יהודה באותה משנה, לכן לא צריך לפסוק כמותה. שואלת הגמרא, בסדר, אבל יש סתם משנה אחר שלומדים כמו דעתו של רבי יהודה, אז רבי יוחנן צריך לסבור כמו הסתם משנה הזאת. תשמה, משנה גם כן במסכת ביצה. מתחילים בערימת התבן. כשרוצים להסיק מדורה לצורך אוכל נפש ביום טוב, מותר לקחת מערימה של תבן בשביל להסיק, מכיוון שזה מיועד להסקה, זה מדובר בתבן שהוא כבר לא כל כך ראוי לאכילה, הוא קצת מאוס, אבל לא בעצים שבמוקצה. עצים שהעמידו אותם ברחבה מאחורי הבית, שומרים אותם לימות הסתיו, שומרים אותם לזמן אחר ומקצים אותם, אסור לקחת מהעצים האלה, להגיד, רגע, אין לנו עצים להסקה, בוא ניקח את העצים מאחורי הבית, מהחצר שם. לא, ייחדת אותם לזמן מאוחר יותר, כרגע הם מוקצים. סתם משנה, מוקצה? מה, מחמירים בדיני מוקצה כמו רבי יהודה? והרי כאן לא כתוב דעה של טענה. אז רבי יוחנן צריך לפסוק כמו המשנה הזאת. סתם משנה. אז איך אתה אומר שרבי יוחנן סובר כרבי שמעון? פה רואים שזה כמו דעתו של רבי יהודה. מתרץ את הגמרא, מה שאסור לקחת מהעצים שברחבה, שנמצאים מאחורי הבית, כי זה עצים שמאוד מאוד יקרים. זה לא סתם מוקצה. זה מוקצה מחמת חסרון כיס, זה נקרא. שאדם מאוד נזהר לא לגעת בהם, לא להשתמש בהם, שלא ייפסדו לו. וזה גם רבי שמעון מודה. מוקצה כזה גם רבי שמעון סובר שזה נחשב מוקצה. הטעם בארזי והשוחי, יצאי ארז זכרים ונקבות שהם עומדים לבניין, הם מאוד יקרים. לכן הם לא מייעדים אותם בדרך כלל להסקה, ובזה אפילו רבי שמעון מודה. זה מוקצה מחמת חיסרון כיס, אפילו רבי שמעון מודה. כשיש דבר שהוא מיועד רק למטרה אחת, ולא משתמשים איתו לעולם למטרה אחרת, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, רבי שמעון מודה שזה אסור בטלטול, והמשנה היא הולכת כמו רבי שמעון, ורבי יוחנן פוסק כמו רבי שמעון. שואלת הגמרא, פה מצאנו באמת, משנה עכשיו במסכת ביצה, סתם משנה שפוסקת מפורש כמו רבי יהודה. תשמע, אין משקין, אסור לתת לבהמה לשתות, ושוחטין את המדבריות. סתם לתת לבהמה לשתות מותר, אבל כשנותנים לה לשתות, בשביל שיהיה קל אחר כך לשחוט אותה או להפשיט ממנה את האור אחרי זה, שזה מה שהיו רגילים לעשות, היו נותנים להם לשתות, כדי שיהיה להם הרבה לחות, וזה היה אחרי זה יותר קל להפשיט וכולי, זה היה עוזר לשחיטה. אז לשחוט בהמה ביום טוב מותר, אבל בתנאי שהבהמה היא לא מוקצה, אלא מיועדת לשחיטה. אבל אם זה בהמה מדברית שהיא נמצאת, היא לא נמצאת בתוך איזשהו רפת או משהו כזה, אלא היא נמצאת בשדה. יש נידון במקום אחר, מה ההגדרה של מדברית, אבל לא משנה. הרעיון הוא שזה סוג של בהמה שהוא לא יקצה, הוא לא ייחד אותה לצורך שחיטה ביום טוב, היא לא מיועדת לשחיטה, אז היא מוקצה. אסור להשקוט ולשחוט אותה ביום טוב, אבל משקים ושוחטים את אלה הבעייתיות, אלה שנמצאים בבית, אלה שנמצאים כמובן בחצר של הבית, ששומרים עליהם, שמיועדים לשחיטה, אותם מותר לשחוט. זאת אומרת, הבהמות האלה, שהן מדבריות, שהן תמיד נמצאים בשדה, במראה, והן לנות גם מחוץ לעיר, הדעה של בעל הבית, לא בשביל לשחוט אותם ביום טוב, אז הם מוקצים, אבל בעייתיות, שהן אומנם רואות, הולכות למראה מחוץ לעיר גם, אבל הן כל לילה הולכות לישון בתוך העיר, אז הם לא מוקצים, כי דעתו של האדם עליהם, ולכן אפשר לשחוט את זה ביום טוב. אבל רגע, אלה שהם במדבריות אסור לשחוט, למה הם מוקצים? לפי רבי שמעון זה מותר. אז רואים מפה סתם משנה כמו רבי יהודה, אז רבי יוחנן צריך לפסוק, כמו הסתם משנה הזאת, אומרת הגמרא, לא. כי יש סתם משנה מול סתם משנה אחר. נכון שיש סתם משנה שפוסק כמו רבי יהודה, אבל יש עוד סתם משנה שפוסק כמו רבי שמעון. איפה הסתם משנה הזה? רבי יוחנן סתם מאחרין השכח. בית שמאי אומרים, פה במסכת שלנו לאל, כשמסיימים לאכול ויש על השולחן עצמות וקליפות של אגוזים וכל מיני דברים של, שהם כבר לא רואים לאכילה, בית שמאי אומרים, מגביעים על השולחן עצמות וקליפים של אגוזים, כי הם לא נחשבים מוקצה לפי בית שמאי. ובית הלל אומרים, לא, אסור להגביע אותם, זה מוקצה. אלא מה עושים? אז היום יש לנו שקית ניילון, אחת, מפת ניילון, אז אומרים, אם אתה מפת ניילון עם הכל, ושמים בה השפעה וזה בסדר. אבל אז לא היה מפת ניילון, גם לא היה מפה רגילה כל כך הרבה, אז היו מרימים את הבסיס של השולחן, את הפלטה של השולחן, מנערים אותה לתוך הפח, מגבין, מסלקים, מסלק את הטבלה כולה, ומנערה מעצמות והקליפין, כי הטבלה היא לא מוקצה, וככה הוא מטלטל את זה בטלטול מן הצד. אז כאן זה נראה דבר תמוע, נראה שבית שמאי פה מקלים ובית הלל מחמירים, אבל האמת, אמר רב נחמן שצריך לגרוס הפוך, אנו אין לנו אלא, בית שמאי אומרים כמו רבי יהודה שאסור לקחת את העצמות והקליפות של האגוזים. ודווקא בית הלל סוברים כמו רבי שמעון שמותר. ואם יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. זאת אומרת שיש פה רק את בית הלל. סתם משנה זה בית הלל. זה כמו סתם משנה. כשיש דעת בית הלל זה כמו סתם משנה. אז לכן רבי יוחנן פוסק כמו דעת בית הלל הלכה כרבי שמעון. פליגיבה, רב אחא ורבינה. נחלקו כמו מי נפסוק, כמו רבי שמעון או כמו רבי יהודה. אחד אמר, בכל השבת כולה, בכל הלכות שבת, הלכה כרבי שמעון. לבר ממוקצה מחמת מיוס, שזה לא נפסוק כמו רבי שמעון. ומה העניין? מה זה נקרא מוקצה מחמת מיוס? נר חרס ישן שהדליקו בו פעם והיה בו שמן, והוא מאוס מחמת השמן שבלוע בו, שפוסקים בזה כמו רבי יהודה, שזה נחשב מוקצה ואסור לטלטל אותו. וחד אמר, במוקצה מחמת מיוס נמי הלכה כרבי שמעון, ומותר לטלטל את הנר הזה. מתי אנחנו לא נפסוק שמותר לטלטל? לבר ממוקצה מחמת איסור. ומה נהיו? מה זה מוקצה מחמת איסור? נר שהדליקו בה באותה שבת. הדליקו בכניסת שבת נר והדלקנו מהר עד שעה 11 בלילה. עכשיו בשעה 12 זה כבר נכבה. אבל מכיוון שבכניסת שבת היה כאן את הלהבה של הנר, אז כל הפמות, כל הכלי של הנר נהיה בסיס לאותה להבה. אז גם אחרי שנכבה הנר זה נשאר מוקצה. אבל במוקצה מחמת חיסרון כיס, אפילו רבי שמעון מודה שזה אסור בטלטול. מה הראיה שרבי שמעון מודה שמוקצה מחמת חיסרון כיס הוא מוקצה וזה אסור בטלטול בשבת? לתנן, פרק כל הכלים, כתוב שם ככה. כל הכלים ניטלים בשבת, אפילו כלים שמלאכתם לאיסור, פטיש, פלייר, צוות, כלים שמלאכתם לאיסור, ניטלים בשבת. חוץ מדברים שהם מוקצה מחמת חיסרון כיס, שמיועדים למטרה מסוימת, ולא משתמשים איתם למטרה אחרת, כי שומרים עליהם. למשל, חוץ ממסר הגדול, מסור גדול, שומנים קוצצים בו עצים, מקפידים שלא ישתמשו בו לדברים אחרים, שלא ישבר הפגימות. ויתד של מחרשה, ששמים במחרשה את היתד, שהיא נכנסת באדמה ובוקעת את האדמה, כמו סכין כזאת, גם היא, מקפידים עליה לא להשתמש איתה לדברים אחרים, שלא תתקלקל. וזה רבי שמעון מודה. יש דין של מוקצה, כי התנה של כל הכלים זה רבי שמעון, כי הוא סובר שמוטל טלטל גם כלים שהם מוקצה מחמת, כלי שמלאכתו לאיסור, ובכל זאת בכלי שמוקצה מחמת חיסרון כיס, מודה רבי שמעון שאסור. משנה האחרונה של מסכת שבת, אומרת המשנה, מפירים נדרים בשבת. תורה כותבת בתחילת פרשת מטות, בספר במדבר, שאם בעל שומע את אשתו נודרת נדר, באותו יום שהיא נדרה, מותר לו, הוא יכול להפר את הנדר, להגיד לה מופר לך, הנדר מופר והוא מבטל את הנדר, לפי ההלכות של הפרת נדרים. אז בעל מפירים נדרים בשבת, מותר לבעל להפר את הנדרים של אשתו בשבת, ונשאלים לנדרים, אפילו בן אדם רגיל, לא אישה שבעלה מפר לה את הנדר, אלא אפילו סתם בן אדם שנדר נדר, והוא רוצה עכשיו להתיר את הנדר הזה, מה עושים? הולכים או לאדם חכם שהוא יכול להתיר כיחיד מומחה, או לשלוש אדיוטות, אנשים רגילים שיכולים, שלא יודעים קצת את ההלכות של התרת נדרים, או על כל פנים אחד מהם, והם מתירים את הנדר, מותר לעשות התרת נדרים, ופה זה נשאלים לנדרים, יש הבדל בין הפרה לנשאלים לנדרים, הפרת נדרים הבעל, שומע הנדר שאשתו נדרה, שהיא לא תאכל יותר אבטיחים, אומר לה מופר לך, ומותר לה לאכול אבטיחים. אם הוא אומר את זה באותו יום, לפי כמובן הכללים של הפרת נדרים. התרת נדרים, אין דבר כזה שאדם יגיע לרב, אומר, אם נדר שהוא לא יאכל אבטיח, אז הרב יגיד לו מותר לך. לא, צריך למצוא איזשהו, כמו שהמשנה קוראת לזה, נשאלים לנדרים. זאת אומרת, החכם הוא שואל, תגיד, אם היית יודע שבדיוק היום, אחרי 20 שנה, יביאו לך אבטיח הביתה לכבוד שבת, גם אז היית נודר? אם הוא אומר שלא, יכול להיות שהחכם יתיר לו את הנדר. אז פה נשאלים לנדרים דווקא שהן לצורך שבת. למשל הוא נדר שהוא לא יאכל, יבטל עונג שבת, אז נדר כזה מותר לחכם להתיר לו אפילו בשבת. הגמרא תדון, האם שהן לצורך שבת זה דווקא על התרת נדרים שחכם מתיר, או שזה גם כשהבעל מפר, האם הוא מפר דווקא נדרים שהיא נדרה שהן לצורך שבת. עוד הלכה, הוא פוקקים את המאור. מאור הכוונה חלון. פקק החלון, מותר לסגור את החלון על ידי מכסה, על ידי פקק החלון. שרבי אליעזר אמר לאל, שצריך בשביל שיהיה אפשר לשים פקק חלון בשבת, לסגור את החלון, צריך שהוא גם יהיה קשור בקיר, וגם תלוי באוויר ולא נגרר. ולהלכה לא צריך שזה גם יהיה קשור וגם תלוי. דבר נוסף, הוא מודדים את המטלית. אם יש איזושהי חתיכת בד שנגעה בדבר טומאה ורוצים לדעת אם היא נטמאה או לא, רוצים למדוד האם יש בגודל של קבלת טומאה, למשל שלוש על שלוש אצבעות, שפחות מזה לא מקבל טומאה, רוצים למדוד, מותר למדוד את זה בשבת. במקרה שנגע בתערות, לדעת אם התערות האלה טמאים או לא. וכן, מודדים את המקווה. כשיש בור, רוצים לדעת אם המים, אם הבור הזה הוא מספיק בגודל, כדי שיהיה קשר לטבילה, אפשר למדוד אותו, לראות האם זה ברוחב ואורך של המעלה, מה בגובה של שלוש אמות, ונכנס בו 40 סאה נפח של מים, מי גשמים. אפשר למדוד את זה אפילו בשבת. ומעשה, בימי אביו של רבי צדוק, ובימי אבא שאול בן בוטנית, שעשו דבר כזה, הגמרא מבארת שהיה שם שביל, ושביל צר, והיה בצד של השביל היה בית, והיה חלון שפונה מהבית לשביל, ומתחת לחלון היה שם מת, שנזכה לחיים ארוכים, וידוע שמת מטמא באוהל. עכשיו השאלה היא, האם הטומאה נכנסת דרך החלון לבית שליד? לא, לא אמורה להיכנס, רק מה? מעל השביל היה קערה, שהיא כיסתה את המת, והיא הפכה את המקום הזה לאוהל. השאלה היא עכשיו, האם הטומאה נכנסת דרך החלון? עכשיו היא כבר כן נכנסת. אז איך היא לא תיכנס? היה שם בדיוק לפני שהמת, לפני שנפטר שם אותו מת, כבר היה קד של חרס, שגבו מופנה לכיוון השביל, וקד של חרס יש כלל שאחוריו אינם נטמאים, שאחוריו, אחורי כלי חרס לא נטמאים, ואם כן, הקד הזה שמר שהטומאה לא תיכנס לתוך הבית, כי זה נחשב שעכשיו הכל סגור פה, והטומאה לא נכנסת. עכשיו, נודע להם שיש בקערה הזאת חור. עכשיו, יש הלכה שאם המת נמצא כנגד החור, אז הטומאה לא מטמאה את כל האוהל, אלא יוצא דרך החור. בוקעת ועולה וגמרנו. עכשיו, השאלה הייתה, האם החור הזה הוא חור מספיק גדול של טפח על טפח, שאם הוא בגודל כזה, באמת הטומאה לא מטמאה באוהל, ואז אפשר להוציא את הקד מהחלון, והטומאה, גם בלי הקד, לא תיכנס לתוך הבית. או שחייבים להשאיר את הקד בחלון כדי שהוא ישמור שהטומאה לא תיכנס בבית. זה היה המקרה שם. עכשיו, מה עשו החכמים? בשביל לדעת אם מותר להוריד את, אם אפשר להוריד את הקד, ובכל זאת הטומאה לא תיכנס לבית, או שאם אנחנו רוצים שהטומאה לא תיכנס לבית, חייבים להשאיר את הקד בחלון. אז היו צריכים למדוד האם בחור שנמצא בקערה למעלה, יש טפח על טפח. איך בדקו את זה? שפקקו את המאור בתפיח. קודם כל, הדבר הזה זה חלק מהמקרה. זאת אומרת, היה תפיח, היה פח של חרס שהוא עמד בחלון, הוא סתם את כל החלון. והוא מונע מטומאה להיכנס. גם אם יש טומאת אוהל, הטומאה לא נכנסת לתוך הבית. היא נשארת בשביל. למה? כי הבית הזה סגור, יש פה את הקד של חרס. עכשיו, רצו לדעת האם החור למעלה הוא טפח על טפח, אז מה עשו? וקשרו את המקידה בגמי. לקחו איזשהו כלי חרס, כלי אחר מן הסתם, סתם כלי, לא קשור לפח הזה שנמצא בחלון. הפח של החלון נשאר בחלון. לקחו איזשהו כלי של חרס, שהוא היה ספק עליו האם הוא טפח, הוא לא, ידעו עליו בטוח שהוא טפח על טפח, הוא היה בטוח טפח על טפח. קשרו אותו בגמי, עשב, שאז הוא ודאי לא יהיה קשר של קיימה, זה לא קשר שהתקיים, כי עשב מתייבש באיזשהו שלב, והקשר מתפרר. ואז זה ודאי קשר שמותר לעשות אותו בשבת. לידע אם יש בגיגית, בקערה שנמצאת למעלה, ועם העילה על המת, האם יש בה פותח טפח, ואז הטומאה תבקע דרך אותו פותח טפח, ואז אי אפשר להוציא את הפח של החרס מהחלון, ובכל זאת הטומאה לא תכנס לתוך הבית, כי היא בוקעת ועולה דרך הפתח של אותו קערה, כי אין פה טומאה טוען. ומדבריהם למדנו, קודם כל שפוקקים אפשר לפקוק את החלון בפקק ארעי בשבת, כי כנראה לפני שהמת מת שם, זה עדיין היה שבת, ובמהלך השבת שמו את הפח של החרס בחלון. אז אתה רואה קודם כל שפוקקין את החלון בפקק של הרי. ודבר שני לומדים ומודדים. מותר למדוד בשבת. כי אתה רואה שרצו למדוד האם יש טפח על טפח. ודבר נוסף, וקושרים קשר שאינו של קיימה בשבת לכתחילה בשביל ללמוד דבר הוראה. כי פה עשו קשר של גמי, שהוא לא קשר שהולך להתקיים. כי זה בכל מקרה, זה גמי, זה עשב, זה מתייבש ומתפוגג הקשר. וזה היה מותר. טוב. אז זה המשנה. עכשיו, ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, מפירים נדרים בשבת, ונשאלים לנדרים בשבת, אבל נשאלים לנדרים, כשאתה בא לשאול חכם, לא אישה שנדרה, אלא סתם בן אדם שנדר, או אישה שנדרה ולא הפרו לה באותו יום, שהבעל שמע שהיא נודרת, אם הוא לא הפר לה באותו יום, זה נדר לכל נדר, כמו כל נדר, צריך להתיר את זה כמו התרת נדרים רגילה. אז אם יש פה מקרה כזה, של התרת נדרים רגילה, אז פה כתוב שמותר להתיר את זה רק אם זה לצורך שבת. נשאלת השאלה אם כשכתוב מפרים נדרים, האם גם זה דווקא לצורך שבת? הפרה, האם זה בין לצורך או בין שלא לצורך? למה נגיד שאפילו שזה שלא לצורך שבת יהיה מותר להפיר את זה? תפיר את זה במוצאי שבת, למה דווקא בשבת? התשובה היא, כתוב, ואם ביום שמוע האישה יפיר לה, רק אז יהיה מופר. זאת אומרת, הבעל רק באותו יום שהוא שמע, אם באותו יום הוא הפר, רק אז הנדר של אשתו יהיה מופר. אבל אם הוא יחכה ליום אחר, זה כבר לא יהיה מופר. אז אולי בשביל זה יהיה מותר להפיר את הנדר אפילו בשבת. תכף הגמרא תביא לשון שנייה, שאומרת ש... רגע, כמה זמן נחשב יום? אם אתה אומר לי שיום זה 24 שעות, אז אם היא נדרה נאמר בשבת בצהריים, בשבת בבוקר או בשבת באמצע הלילה, אז יש 24 שעות, אפשר במוצאי שבת להפיר את הנדר, זה עדיין לא יסתיים ה-24 שעות. אבל אם נגיד שאפשר להתיר רק באותו יום, עד סוף היום, וזה לא יהיה ממש למעלה, מקצת היום ככולו, אז גם כן יש סיבה לומר שאפשר להפיר את הנדר דווקא בשבת. אפילו אם זה לא נדר שלצורך השבת, זה יהיה בלשון השנייה, אבל בכל אופן, השאלה היא, האם מה שכתוב מפרים נדרים זה אפילו שלא לצורך שבת, כי אין ברירה, דווקא היום אפשר להפיר את זה? ורק שאלה, אפשר להתיר לצורך אין שלא לצורך לא? ומשום מה הכי כפלגינו מהדדה, עכשיו לפי זה יהיה גם מובן, למה המשנה אומרת שני דברים, מפרים נדרים בשבת, ונשאלים לנדרים שאין לצורך השבת. למה אתה לא יכול להגיד מפירים ונשאלים נדרים לצורך שבת בשבת? היו יכולים להגיד אותם יחד. למה חילקו ביניהם? כי ההפרה, אפשר אפילו להפר נדרים שהם לא לצורך שבת. זה מובן החילוק הזה. עוד דילמה, אפשר מצד שני לומר, לא. הפרה נמי, הבא יכול להפר לאשתו רק נדרים שהם לצורך שבת, אין. שלא לצורך לא. אז אם כן תשאל, כבר הבנו מצוין לפי הצד הקודם, למה חילקו את ההתרה וההפרה לשניים? אבל אם אתה אומר ששניהם האפשרות להתיר או להפר זה רק לצורך שבת, אז אם כן, למה חילקו ביניהם? והדק הפליג לאומי הדעדי, משום דהפרה אין צריך בית דין, אלא גם הבעל יכול להפר את הנדר של אשתו לבד. ושאלה צריכה בית דין, צריך להפר את זה על ידי יחיד מומחה או על ידי בית דין אדיוטות, שהם אנשים רגילים, שהם קצת בקין. אז מתרץ את הגמרא את השאלה, תשמע, דתני זוטי, שהוא היה חכם מבין החכמים שהיו בבית מדרשו של רב פאפה, דיבר רב פאפה, והוא למד ברייטה, מפירים נדרים בשבת, רק אם הנדר שהאישה נדרה, זה מבטל ממנה את הכבוד שבת, רק לצורך שבת. מדייק את הגמרא, לצורך השבת אין, שלא לצורך שבת לא. מצוין. עכשיו הגמרא מביאה לשון אחרת שמתמקדת יותר בנקודה, האם באמת מוצאי שבת לא יהיה אפשר להפר את הנדר? זה עובר היום? אם זה יהיה ממש של 24 שעות, אפשר גם במוצאי שבת להפר את הנדר, עד שיעברו 24 שעות מאז שהיא נדרה את הנדר בשבת. אז לפי זה אומרת הגמרא לישנה אחרינה בעיה להו. האם זה שהמשנה אומרת שמתירים נדרים רק שנצורך שבת, האם זה מדבר רק על התרה או שזה מדבר גם על הפרה? התרווי הוא קטני, ואם זה נדר שהאישה נדרה, שלא לצורך שבת, לא מפירים לה את הנדר הזה, וכל שכן שלא מתירים נדר שלא לצורך שבת, על מה הפרת נדרים לא צריך להפר דווקא בשבת? אתה יכול להפר לה את זה במוצאי שבת, אבל זה יעבור היום. לא, זה לא יעבור היום. למה? מעת לעת מאז שהוא שמע את הנדר. מאז שהבעל שמע את הנדר, יש לו 24 שעות. ולכן, אי אפשר להפיר נדרים אם לא שהם לצורך שבת, או דילמה, מצד שני אפשר לומר, כי קטני, שדווקא לצורך שבת אפשר להתיר בשבת, זה מדובר על נדרים, לא שאישה נדרה ובעלה מפר לה, אלא השאלה הוא דקטני, זה נאמר על גבי נדרים גמורים שצריך דווקא חכם שיתיר אותם, ולא על נדרים שהאישה נדרה שהבעל מפר לה. אבל הפרת נדרים, אפילו שלא לצורך השבת, גם מותר, ולפי זה מה אני אבין? למה אתה יכול להפיר נדרים שלא קשורים לשבת בשבת? על מה? הפרת נדרים רק כל היום של השמיעה שהבעל שמע. במוצאי שבת הוא כבר לא יכול יותר להפיר, כי בלילה זה כבר יום אחר. מה התשובה? תשמע, דתני רב זותי, דווי רב פאפה. הנה פה כבר קיבל את התואר רב. רב זותי, מבית מדרשו של רב פאפי. מפירים נדרים בשבת, דווקא אם הם לצורך שבת. לצורך השבת אין, שלא לצורך השבת לא. מה אני מדייק מפה? למה אתה לא יכול להפר... למה אתה אומר שאי אפשר להפיר נדרים אם הם לא לצורך שבת? הרי ברגע שתצא שבת הוא כבר לא יכול להפר לה. סימן שהוא כן יוכל להפר לה גם כשתצא שבת. איך הוא יוכל להפר לה? כי מיום שהוא, מהרגע שהוא שמע יש לו 24 שעות להפר על מה הפרת נדרים מעת לעת. לכן לא בוער לנו להפיר את זה דווקא בשבת, את הנדר הזה. אמר רב אשי, והענן תנן, הפרת נדרים של אישה, כל היום שהבעל שמע את הנדר. וכאן במשנה הזאת כתוב במפורש שזה רק באותו יום. זה לא יהיה ממש שלמה. באותו יום שהבעל שמע, הוא שמע ביום ראשון, יש לו זמן עד יום ראשון בערב. זה לא שיש לו עכשיו יממה של 24 שעות. ולכן יש בדבר הזה מצד אחד להקל, ומצד שני להחמיר. תלוי כמה שעות נשאר מהיום, מאז שהבעל שמע. כיצד? אם היא נדרה בלילי שבת, אז הבעל מפר לילי שבת ויום השבת עד שתחשך, עד סוף היום. ואם היא נדרה עם חשיכה, אז לא נשאר הרבה זמן. זה, בדבר הזה זה להחמיר. היא מפר לה רק עד שלא תחשך, שאם לא יפר מי שחשיכה, היא לא יכול להפר, הוא יצטרך ללכת לרב, להתיר את הנדר כמו כל נדר רגיל. אז מהמשנה הזאת רואים מפורש, לא כמו שתירץ מקודם, רב זותי, רואים מפה מפורש שהפרת נדרים זה רק באותו יום, זה לא יממה של 24 שעות. עונה הגמרא, תראה, יש בזה שתי דעות באמת. האם היום שהבעל יכול להפיר את הנדר שהוא שמע מאשתו זה יממה של 24 שעות, או שזה עד סוף היום, נאמר יום ראשון, עד יום ראשון בערב. זאת אומרת, לא כולל הערב כמובן. תנאי היא, דתניא, הפרת נדרים כל היום, רק באותו יום עד הערב. רבי יוסי ברבי יהודה, ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו, זמן של הפרה זה מת לעת, זה יממה שלמה. למדנו במשנה ונשאלים לנדרים שהם לצורך שבת. למה אתה צריך דווקא להתיר את הנדר בשבת? למה לא התרת את זה אתמול? יכול להיות שאתמול לא היה לך זמן, כי הנדר הזה, הבן אדם נדר ממש בכניסת שבת או בשבת עצמה. היא באה אלו. האם זה שמותר להתיר נדרים לצורך שבת מדובר בשלא היה לו פנאי לשאול, להתיר את הנדר לפני שבת? או דילמה, אפילו אם היה לו פנאי, אפילו אם היה לו זמן לשאול לפני שבת, אבל הוא לא שאל. אז בכל זאת אפשר להתיר את הנדר בשבת. תשמע, היה מעשה. די הזדקקו לי רבנן לרב זוטרא ברי דרבי זיירא. חכמים הזדקקו והתיישבו לשמוע נדר של רב זוטרא. ושרו לי נדרי. התירו לו נדר על ידי שמצאו איזושהי שאלה מסוימת ששאלו אותו, והוא אמר שאם הוא היה יודע את זה הוא לא היה נודר. ואף על גב, דאב עלי פנאי, אנחנו יודעים שרב זוטרא כן היה לו זמן להתיר את הנדר לפני שבת. בכל זאת, אפילו שהוא לא שאל לפני שבת, התירו לו את זה בשבת עצמה. רואים מכאן שנדרים לצורך שבת, שאדם נדר, גם הוא יכול להתיר את זה לפני שבת, והוא לא התיר, אז מותר לו להתיר את זה בשבת עצמה. למדנו במשנה מעשה שהיה, שפקקו את המאור בתפיח, בפח של חרס, וכן, זה היה חלק מהמקרה כמובן, כן? כמו שאמרנו, היה מת שהיה בשביל שליד הבית, בין שני בתים, והיה חלון מאחד מהבתים, וסגרו את החלון, זה מה שעשו, שפקקו את המאור בתפיח, סגרו את החלון עם הפח פח של החרס הזה, ואחרי שסגרו את החלון בפח של החרס הזה, מת שם מת, וגילו שמעל המת יש את הקערה ההיא, שמעילה עליו. עכשיו היה שאלה אם מותר להזיז את הכלי או שאסור, כי אם יזיזו את הכלי, יכול להיות שהתומה תיכנס לתוך הבית. מצד שני, ראו שיש שם חור בקערה הזאת, בדיוק כנגד המת. אז אם זה טפח על טפח, אז התומה בוקעת דרך אותו חור. ואז אין בעיה להוציא את הפח, כי בכל מקרה התומה לא מתפשטת בכל האוהל, כי היא יוצאת דרך אותו חור שיש למעלה. אז רצו לדעת האם זה בגודל של טפח על טפח אותו חור שיש למעלה בקערה, ולכן קשרו את המקידה בגמי. טוב, עכשיו הגמרא מבארת את מה שביארנו במשנה, מה היה בדיוק המקרה של אותו סיפור. אמר רב יהודה אמר בשם רב, אילקתי קטנה הייתה בין שני בתים, היה שביל קטן בין שני בתים, והחלונות של הבתים היו פתוחים לשביל. ותומה הייתה שם, היה מת שבדיוק היה בשביל הזה, ומעל השביל גיגית צדוקה מונחת על גבן. בין שני הבתים, והגיגית, הכוונה קערה, הייתה מעין אוהל מעל אותו מת, שנמצא שם בשביל בין שני הבתים. אם זה באמת אוהל, אז הוא מעיל על המת, ואם החלון של אחד הבתים יהיה פתוח, אז הטומאה תיכנס דרך החלון ותטמא את כל הבית, את כל הטהרות שיש בבית. אבל כעת, החלון הרי סגור, כי יש שם את התפיח, את הכלי חרס. ופקקו את המאור בתפיח. לפני שמת המת באותו שביל, כבר היה חלון סגור, אז לכן אם כן הטומאה לא נכנסת לתוך הבית. עכשיו רצו לדעת אם מותר לפתוח את החלון, כי אם באמת יש כאן אוהל מעל המת, אז אי אפשר לפתוח את החלון, ברגע שפותחים את החלון מורידים את הפח, איך שזה נקרא שם, את התפיח, את הפח של החרס, באותו רגע כל הטומאה נכנס לתוך הבית, מטמאה את הכל. אבל צד שני, אם יש בקערה למעלה טפח על טפח בפתח שם, בדיוק מול המת, אז כל הטומאה יוצאת דרך אותו פתח והיא לא מטמאה באוהל. אז איך אפשר לבדוק האם יש שם, האם החור הזה הוא ברוחב של טפח על טפח? בשביל זה, וקשרו את המקידה בגמי, לקחו איזשהו כלי חרס אחר, לא קשור לכלי חרס שיש כרגע בחלון, זה השאירו בחלון, סתם כלי חרס שרוחבו בדיוק טפח על טפח, לקחו אותו, קשרו בו איזשהו עשב גמי, ואז הקשירה היא לא קשירה לקיום, זה לא קשירה להרבה זמן, כיוון שזה גמי, זה עשב, זה מתפורר באיזשהו שלב, ועלו לגג, איפה שהניחו את הגיגית הזאת, וניסו להשחיל את אותו כלי חרס לתוך אותו נקב. אם הוא נכנס לנקב, סימן שהנקב הוא טפח על טפח רוחב, ואז הטומאה יוצאת דרך הנקב, ואז אם כן, הקערה הזאת שנמצאת מעל השביל, היא לא נחשבת אוהל, היא לא מעילה על המת. כי, למה? כי כל הטומאה יוצא דרך אותו נקב, אז אם כן הטומאה לא מתפשט לתוך כל האוהל, אז אי אפשר לפתוח את החלון, להוריד משם את הכלי שסוגר את החלון, ואז הטומאה בכל מקרה לא תיכנס לתוך הבית, כי הטומאה ממילא יוצאת דרך הנקב של הטפח על טפח למעלה. לידע, אם יש שם באותו סדק שבגיגית פותח טפח, כמו שאמרנו, עם לב. ואם יש שם טפח על טפח, אז הטומאה יוצאת דרך אותו טפח, ואז אפשר חופשי לפתוח את החלונות של הבתים שבשני צידי השביל, ואם לא, אז לא יהיה אפשר לפתוח את החלון, כדי שלא תיכנס הטומאה לתוך הבית. ואז המשנה מסיימת ואומרת, ומדבריהם למדנו שפוקקים, אפשר להשתמש עם פקק, חלון, לסגור, כי הרי סגרו את החלון עם אותו כלי, סגרו את החלון, ואז הטומאה לא נכנסה הרי. אז אפשר לפקוק, ומודדין, אפשר למדוד את האם זה היה טפח על טפח, אותו נקב, וקושרין, קשר ארעי, קשר לא של קיימא בשבת, כמו שראינו שקשרו את הגמי. מספרת הגמרא, אולה, אחד מגדולי חכמי ישראל, איקלה לוי ראש הגולה, הוא הגיע לביתו המפואר של ראש הגלותה בשבת, ראה שם עוד אחד מחכמי ישראל, חזי לרבא ברבונה, שהוא היה שם, דייטיב באבנה דמיה, הוא ישב בגיגית מלאה במים, הוא רחץ, סתם זה היה מים קרים, כי הרי אי אפשר להתרחץ במים חמים בשבת. וכמשך לי, הוא התפלא, הוא רואה איך שרבא מודד את הגיגית. אמר לי, אז אולה שאל את רבא, מה אתה עושה? איך אתה מודד? אסור למדוד בשבת. אי, מרדה אמרי רבנן שמותר לעשות מדידה שמודדים בשבת, זה דווקא מדידה דמצווה. לדעת למשל על מקווה, האם הוא בגובה של 3 אמות, וברוחב ואורך של אמה על אמה, כדי לדעת אם נכנס שם 40 שאה נפח של מים, כדי שאי אפשר לטבול במקווה הזה, או בשביל לדעת האם יש לך טפח על טפח, כדי לדעת האם התארות נטמעו או לא. אבל מדידה דלאו מצווה, מי אמור שמותר למדוד בשבת? איך אתה מודד את הגיגית? זה לא מדידה של מצווה. אמר לי, אז רבא ברבונה ענה לו, מתעסק בעל מענה. אני לא מתעסק, אני לא מודד את הגיגית, כי חשוב לי באמת לדעת את המידות שלה. אלא אני עושה את התעסקות, אני רוצה להתעסק עם משהו. ואין לי שום צורך באמת לדעת את המידה של המים או את המידה של הגיגית. וזה, כשזה מדידה בלי שום צורך, זה מותר. מסביר רבינו יוסף חיים מבגדד בספר בן יהוידע, בשביל מה באמת הוא היה צריך להתעסק? הרי חכמי ישראל לא היו עושים שום כן, זה תוספת, זה לא כותב הבן יהוידע, אבל זה דבר פשוט, שחכמי ישראל הגדולים, אפילו חכמי ישראל בדורנו, הגדולים הקדושים, קדושי עליון, לא עושים שום פעולה ללא צורך, אז בשביל מה הוא עשה פעולה כזאת סתם להתעסק? הרי הצדיקים שלנו יש להם שליטה אבסולוטית, מוחלטת בכל תנועה ותנועה שהם עושים. מה היה התועלת באותה מדידה? המסביר הבן יהוידע, כיוון שהוא היה פה בתוך הגיגית, אז הוא היה במצב כזה, הוא היה בתוך מים, הוא היה במצב כזה שהוא לא יכול לערער בדברי תורה. ניסו לערער בדברי תורה במצב כזה שבאדם לא כל כך בצניות, הוא נמצא בתוך מים, רוחץ, אז לכן הוא חשב מה הוא יכול לעשות בשביל שלא יערער בדברי תורה, מצד שני הוא גם לא רוצה לערער בדברי חול. אז הוא החליט שהוא יתעסק עם איזשהו עניין של מדידה, כדי שהדעת שלו תהיה ממוקדת בעניין הזה, ואז הוא יוכל מצד אחד לא לערער בדברי תורה, מצד שני לא לערער בדברים סתם של חול, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. הדרן הלך, פרק 24, מסכת שבת, וסליק על המסכת שבת. מזל טוב לכל המסיימים, כל אלה שזכו לסיים מסכת שבת, וכל אלה שזכו שהיה להם חלק בלימוד מסכת שבת. יהי רצון שנזכה כל הברכות ולכל הישועות, ולא תמוש התורה מפינו, מפי זרינו וזרע זרינו עד עולם. נזכה, כמו שסיימנו מסכת זו, כמו שעסקנו במסכת זו, כך נזכה להתחיל מסכתות וספרים קדושים אחרים, לסיימם, ללמוד וללמד, והעיקר לשמור ולעשות ולקיים, ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא, לשני ימות המשיח. ועד כאן דף קוף נון זין.